אז אני רוצה להתחיל ב... ככה להציע כמה הערות על התרגול ועוד על אקווינימיטי. רוב הדברים זה דברים שכבר הזכרנו ככה בסוף שבוע, אבל אולי עכשיו עוד פעם קצת מכיוון אחר. ואחר כך נפתח את זה לשאלות ותשובות. הרבה פעמים אנחנו מגיעים לתרגול מתוך איזו תחושה שמשהו פגום בי, משהו חסר, משהו לא שלם, יש בעיות שצריך לתקן. והכיוון שלנו בתרגול עם הזמן ולאט לאט, וזה חלק מהדרך לעשות איזשהו שיפט בדבר הזה, ולראות שאני פשוט בן אדם והעולם הוא פשוט עולם, ובגלל שאני בן אדם ובגלל שהעולם הוא עולם ודברים משתנים, אני לא יכול להיות תמיד פיקס, אני לא יכול להיות תמיד פרפקט. ככה זה להיות אנושי. יש רגשות, אני מגיב לדברים, אני תלוי בדברים, דברים רצויים, דברים לא רצויים, ולאט לאט התפיסה הזאת של פגימות, של לא בסדר, של אשמה, מתחילה ככה, מתחיל להיות איזה שיפט, אני פשוט בן אדם. וכל הבעיות האלה הם פשוט חומר גלם לעבוד. ובאיזשהו מקום המוטיבציה, ההתכוונות, מה שמניע אותי בתרגול, הוא הופך להיות יותר ויותר, זה לא שאני, שהמכונה מקולקלת וצריך לתקן, או משהו לא בסדר וצריך לסדר, אלא זה הופך להיות יותר ויותר, זה פשוט ככה. הדברים הם ככה, להיות בן אדם זה ככה, להיות בן אדם עם גוף, כן, זה אומר שלפעמים נעים, לפעמים לא נעים, להיות בן אדם עם נפש, עם פסיכולוגיה, זה אומר לפעמים רגשות כאלה, לפעמים רגשות כאלה. אז זה פחות על לנסות לתקן פגימות ויותר לראות דברים בבהירות, ובגלל שאכפת לי, כן, אני רוצה לעשות טוב לי, אני רוצה טוב לעשות טוב לאחרים. אז איזשהו שיפט, שיפט יותר, יותר לכיוון של אהבה, פחות מכיוון של לא בסדר, ולתקן. אפשר לחשוב על התרגול שלנו כמו, ועל הדרך שלנו כמו תהליך של פרח שנפתח. וכשפרח נפתח, הוא נפתח בכל הכיוונים, הוא נפתח לכל, הוא נפתח לאור, לצל, לא רק למה שנעים ורצוי, הוא פשוט נפתח למה שיש שם. לשמש, לגשם, לסערה, לטוטליות של הקיום שלנו. וזה התהליך שלנו בתרגול, להסכים לפרח להיפתח. ופרח שנפתח זה איזשהו תהליך גם שהוא טבעי. באיזשהו מקום אנחנו לא יכולים בכוח לגרום לפרח הזה להיפתח. אנחנו כן יכולים לתת את התנאים הטובים בשביל הפרח שיפתח. כן, להשקות, לדשן, לראות אם יש גורמים מפריעים, אם יש איזו כבשה שם שיכולה לאכול ואז אולי צריך לגדר. אבל זה בעיקר לראות שהגורמים המתאימים נמצאים שם ולאפשר לתהליך לאט לאט לקרות, ולא בכוח לפתוח את הפרח כי זה כנראה לא עובד. כן, צריך לראות גם שהזרעים הנכונים, אנחנו זורים בקרקע. צריך לראות שהקרקע היא היא טובה, היא מדושנת, היא יכולה לעבוד בסיס, מצע טוב לצמיחה. אז זה התהליך של של התרגול, וזה דורש סבלנות. זה דורש טיפוח של כל מיני איכויות, כמו איכויות של יציבות, אורך רוח, איזשהו כוח פנימי, רזיליאנס, כדי להתמודד עם הדברים שעולים, כדי לשמור על איזשהו איזון אל מול כאב שעולה לפעמים, סערות, דרמות שמתרחשות. אפשר להגיד שמה שאנחנו עושים בתרגול זה לחשוף את הנוירוטיות שלנו, את ה-reactive mind. מה זה ה-reactive mind הזה? זה כל מיני הרגלים שלנו שמשהו קורה ואני מגיב ככה. וזה הדברים שרוב בני האדם מנסים להסתיר. זה החלק הקצת כזה לא מעובד בנו, הלא יפה בנו, לא מיומן בנו. ודווקא בתרגול אנחנו מוכנים לראות את זה, לחשוף את זה, לפתוח את זה. לאט לאט לומדים איזשהו תנועה של הרפיה לתוך זה, עם זה. באיזשהו מקום אפשר להגיד שהפקטור שהכי משמעותי ל-well-being שלנו זה היכולת להיות עם. וזה מה שאנחנו מפתחים בתרגול הזה. אז התרגול זה גם לא להגיד, כן, אני בן אדם דפוק ואני צריך לשנות את האופי שלי. אנחנו לא מנסים לשנות את האופי שלנו בתרגול, את הנטיות שלנו בתרגול, אלא אנחנו רוצים לאט לאט להכיר אותם וללמוד לעבוד איתם בצורה שהיא יותר מיומנת. כן, יש לנו הרבה חלקים שבתוכנו, תגובות שהן לא כל כך מועילות, שאנחנו רואים כשהן משתלטות עלינו, זה לא מוביל אותנו למקום טוב. אז אנחנו צריכים לעבוד עם זה בצורה מיומנת. ויש בנו חלקים אחרים שהם נהדרים, וכשהם באים לידי ביטוי, הם מביאות אותנו ואת הסביבה למקום שהוא יותר טוב, יותר מטיב, ואנחנו רוצים לטפח את החלקים האלה. אבל זו גישה מאוד מאוד שונה מאשר אני צריך לשנות את האופי שלי כי אני דפוק. כן, עבודה מיומנת עם מה שיש. אז זה בעצם הופך להיות שכל הדברים הם חומר גלם. הם לא בעיה. כן, וגם כשאני מתיישב לתרגל ועכשיו עולה עייפות, עכשיו עולה חוסר נחת, עכשיו עולה כעס, עכשיו עולה האשמה עצמית או מה שזה לא יהיה, זה פשוט חומר גלם, זה לא בעיה, זה לא כי התרגול לא בסדר, אלא התרגול הוא בדיוק להיות עם זה, וללמוד לעבוד עם החומרים האלה. זה החומר גלם שלנו, לעבוד איתם בצורה מיומנת. ואם עולים מצבי תודעה טובים, שלוקחים אותי למקום טוב, כמו מצבי תודעה של ריכוז, של שמחה, איך לעבוד איתם בצורה מיומנת? לא, כן, 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 אני נהדר, אני על הסוס. הבנתי את את הסוד. לא, גם זה יעבור, גם זה תלוי בתנאים ונסיבות. לעבוד עם זה בצורה מיומנת. אוקיי, עכשיו אני יכול ללמוד מזה, ליהנות מזה, להשיג מזה תובנות, אבל לא צריך לאחוז בזה, לחשוב שזה חייב להישאר, חייב להיות יותר, ואז שזה לא, אוי, לא, מה קרה? אז זה התרגול. הזכרתי אתמול, וכמה אנשים ביקשו שאני אחזור על זה, שני סוגים של אקונימיטי, אפשר להגיד שני סוגים של עבודה, של הדרך שלנו לעבוד עם אקונימיטי. סוג אחד זה אקונימיטי כמצב תודעה שנובע מזה שאני מתרכז בדבר מסוים, ואני מרחיק מהתודעה, מרחיק מתשומת הלב שלי את כל ההפרעות. כן, אז אני מתרכז בנשימה, יש הפרעות, כן, אני חוזר לנשימה. מתרכז בנשימה, יש הפרעות, חוזר לנשימה, ולאט לאט התודעה יכולה להירגע לתוך הנשימה. והפרעות זה לא שהם לא שם. הם עדיין יכולות להיות שם, אבל הן כבר לא תופסות את הנפח, ולאט לאט הן לא תופסות את תשומת הלב. ויש איזשהו ריכוז שנבנה, ואם זה איזשהו אקונימיטי שנבנה מתוך האי-הפרעה, אי-הפרעות. לדוגמה, זה תרגול שמתה. התרגול הזה שמכוון לריכוז. הסוג השני, אם הסוג הראשון זה סוג שמבוסס על להרחיק מאיתנו את ההפרעות, הסוג השני זה דווקא סוג של להכליל. אנחנו לא מנסים להרחיק את הלא רצוי, את המפריע, אלא איזושהי מוכנות להכליל. זה חלק. להיות עם. חוסר נחת. עכשיו חוסר נחת. זה חלק מהחוויה. אני יכול להיות עם זה. אני לא צריך לחשוב על זה בתור הפרעה, בתור בעיה. זה פשוט זה, עכשיו. איך אני יכול להיות עם זה? עם איזשהו מרחב פנימי. אז אפשר לחשוב באופן הזה על אקוונימיטי בתור כמו שהעבודה שלנו היא להרחיב את המחל. וכשהמחל רחב, אז הרבה דברים יכולים להיות במחל הזה. דברים סוערים, דברים שקטים. המחל רחב, הוא יכול להכיל את זה, זה לא מערער. אז זה הסוג השני של האקוונימיטי. להכליל בתוך החוויה את הכל. ועם זה שאנחנו מכלילים את הכל, אנחנו לאט לאט גם מזהים מקום אחר לנוח. המנוחה שלנו לא צריכה להיות נובעת אם החוויות נעימות או לא נעימות. המנוחה היא מתוך זה שלאט לאט אנחנו מזהים שיש איזשהו מרחב. ובתוך המרחב הזה יש התרחשויות כאלה ואחרות. אבל יש את המרחב, יש את המצע. אפשר לנוח עם המרחב. כשמדברים על אקוונימיטי בהקשר של איכויות הלב, של אברהם אביהר, אז לכל אחד מאיכויות הלב, ודיברנו על זה, אבל לא בצורה כזאת, לכל אחד מאיכויות הלב יש מה שנקרא אויב קרוב ואויב רחוק. אז אני רוצה להזכיר את זה, כי זה איזשהו קונספט ככה שעוזר ככה להבהיר את הדברים לפעמים. האויב הקרוב זה אותה איכות, זה משהו שהוא מאוד דומה, זה לא אותה איכות, זה משהו שהוא מאוד דומה לאותה איכות, יכול להרגיש אותו דבר, אבל זה לא זה. זה משהו שיכול ככה כמו להתחפש. והאויב הקרוב של האקוונימיטי זה האדישות. הניתוק. אז אני יכול להיות כאן, לתרגל, איזה יופי, הכל בסדר, והכל שקט, אבל אני לא שם לב שאני לא ממש כאן. אני לא עם הלב כאן, עם החוויה. אני יכול להיות בתוך מערכת יחסים, ואני, הכל בסדר, אבל הלב לא פתוח, אני לא נותן לדברים לגעת בי. זה האדישות, זה המרחק. אז זה האויב הקרוב, שיכול להרגיש מאוד מאוד דומה, אבל זה לא זה. האקוונימיטי, יש שם לב. יש שם, הדברים נוגעים בנו, יש שם צבעים, הפלטה של הצבעים. כן, זה לא רק מין כזה מטושטש או אפור. האויב הרחוק, זה ההפך, זה התכונה ההופכית. והאויב הרחוק של האקוונימיטי זה הריאקטיביות. כן, משהו קורה וככה, מיד דרמה. קשה לי להכיל את זה, מציף אותי. אין מרחק מהחוויה, את הרגע הזה של משהו קרה, אוקיי, זה עכשיו המציאות, איך אני מגיב לזה, אלא משהו קורה וצ'אק, אני מיד מגיב. אז זה האויב הרחוק. אני רוצה להזכיר עכשיו בקצרה שישה או שבעה איכויות של התודעה שהן איכויות שתומכות באקוונימיטי. באיזשהו מקום אקוונימיטי זה לא משהו שאנחנו יכולים לייצר אותו. אני לא יכול עכשיו לבוא לתרגול ולהגיד עכשיו אני אהיה אקוונימיטי. אני יכול לעשות את זה אבל זה לא כך יעבוד. אקוונימיטי אנחנו יכולים להכין את השטח ואנחנו יכולים לטפח תכונות תומכות, תרגולים תומכים. ודיברנו בעצם על כולם כבר בסוף שבוע הזה, אבל אני רוצה ככה עכשיו להציג את זה כמו סוג של רשימה במרוכז. והראשון שבהם, והוא מאוד חשוב, וזה משהו שאנחנו לא הרבה מדברים עליו, מה שבדרך הבודיסטית נקרא סילה, שזה התרגול, לרוב ככה מתרגמים את זה כתרגול, לפעמים מתרגמים את זה כמוסר, אתיקה. אפשר לחשוב על זה, אולי זה יותר מדויק, תרגול של אינטגריטי, אינטגרציה פנימית, יושרה. תרגול של לראות איך אני בחיים, בתחומים השונים של החיים, במישורים השונים של החיים, איך אני פועל בחיים, מה הפעולות, ממה האמונות, הבחירות שלי בחיים, איך אני במערכות יחסים, הדרך שבה אני מתקשר, ההקשר של הפרנסה שלי, איך אני בוחר ככה לקיים את עצמי, האם בצורה שעושה טוב בעולם ועושה טוב לי, או בצורה שלא לגמרי. אז זה התרגול שהוא שדה תרגול מאוד מאוד רחב, גם בריטריט, ואנחנו מדברים בתחילת הריטריט על הכללים ככה שאנחנו לוקחים על עצמנו בזמן הריטריט, ובעיקר, בעיקר ביומיום. זה איזשהו דרך גם של להביא את התרגול מהכרית אל היומיום, לראות איך אני לוקח את הדרמה אל כל הפעולות, מערכות יחסים, בחירות. אז זה התרגול של היושרה. והתרגול של היושרה, הנקודה המרכזית בו זה לראות מתוך איזה כוונה אני פועל בעולם ועושה את הבחירות שלי בעולם. האם הכוונה שמתוכה למשל אני מדבר היא כוונה של לפגוע, שיש בה כעס, שיש בה אני במרכז ואחרים, לא משנה, האינטרסים שלי, או כוונה של להיטיב. להיטיב כמה שיותר עם עצמי, עם אחרים. וככל שאנחנו לוקחים על עצמנו יותר ויותר את התרגול הזה ומעמקים בו, יש הרבה בנפיץ, אבל אחד מהבנפיץ המרכזיים, ככה שהבודה דיבר עליהם, זה הבנפיץ של ה-blamelessness. להיות ללא רבב. שקט פנימי. שאני יודע שאני עושה את המיטב שלי. אני לא אחראי על התוצאות, אני לא יודע תמיד מה התוצאות, אבל אני יודע שאני בא מתוך לב נקי, וזה נותן שקט. ומתוך השקט הזה, זה מהווה איזשהו מצע לאקוונימיטי. עוד כמה איכויות שתומכות באקוונימיטי, איכות שדיברנו לא מעט, האיכות של אמון, סדהה, אמון ברמות שונות, בין היתר אמון בזה שיש דרך, יש תרגול, יש דרך שאפשר לצעוד בה, אמון בזה שלי יש יכולת לתרגל, לצעוד בדרך הזאת את התרגול הרוחני. אז זה חלק מהרבדים של האמון. עוד אחד מהאיכויות שתומכות זה האיכות של תודעה מיומנת. העבודה שאנחנו עושים על התודעה שלנו, העבודה שאנחנו עושים במדיטציה, היכולת שלנו מדי פעם להתרכז, לראות את הדברים יותר בבהירות. איכות הבאה, איכות של well-being. כשאנחנו מרגישים שיש איזה well-being, אז יותר קל לנו ככה להיות באקווינימיטי. האיכויות הבאות זה איכויות של wisdom ו-insight. אפשר לתרגם את זה תובנה ותבונה. אז גם תובנות שדיברנו עליהן, כמו התובנות שדברים משתנים. התובנות לגבי דוקה, על מה באמת מביא לנו בחיים אי נחת, ומה מביא איזושהי שלווה שאפשר להסתמך עליה. ומתוך זה הוויזדום, היכולת לתרגם את זה לרגעים השונים המתחלפים, לאירועים השונים, לסיטואציות השונות שמתחלפות. והאיכות האחרונה, האיכות של החופש. והאיכות של החופש יש לה רמות שונות, אבל זה איזשהו איכות של יכולת של חופש בין אירוע שקורה, נסיבות, לבין, אני לא חייב דווקא להגיב באוטומט שלי, לפי הרגל שלי, לפי התבניות הרגילות שאותם אני מכיר. יש שם איזה חופש קטן לבחור. אז נשמח עכשיו ככה קצת לשמוע תגובות, שאלות, זעמים, עצורים, מה שיש. כן.
האיכות השנייה של האקוונימית היא שדיברת עליה עכשיו, בזמן של התרגול הפרקטי, כי אני מבינה את התרגול הראשון שאני בנשימה, אני קולטת שיש הפרעה וחוזרת לנשימה. באיכות השנייה, אני לא ממש ברור לי בתרגול הפרקטי, מה אני עושה כשאני מזהה הפרעה, מה זה אומר להיות עם, בלי לפתח הזדהות או להיסחף.
כן. אז בוא נגיד, אני מתרגל, ובוא נגיד, יש הרבה מחשבות מטרידות. האוטומט שלנו, ואנחנו שוב ושוב הולכים לכיוון הזה, זה, אוי לא, יש הפרעה. התרגול לא הולך טוב. משהו לא בסדר. אופן זה גם הולך לעני לא בסדר. ולאט לאט אנחנו רוצים לעשות השיפט הזה, לראות ש... זה טבעי שהתודעה הולכת לכל מיני מקומות, למשל למחשבות טורדניות. זה הטבע של התודעה, זה הטבע של להיות בן אדם. איך אני עובד עם זה בצורה מיומנת? אוקיי, מחשבות מטרידות. מה קורה כאן? האם אני יכול להיות עם זה? מה קורה בגוף ברגע הזה? אולי אני יכול לשים לב איזה טריגר אולי, שהתחיל את השרשרת מחשבות האלה. אולי עכשיו אני רואה שזה יותר מדי בשבילי ככה לחקור את המחשבות ופשוט לחזור לנשימה, לעשות איזה משהו שקצת מרגיע. אבל אולי אני רואה שיש איזה מרווח בתודעה ואפשר קצת לחקור את זה, איך אני מול המחשבות, מה זה בכלל מחשבות, איך זה משפיע עליי. יש הרבה כיוונים שאפשר ללכת עם העבודה הזאת. אבל השאלה אם הכיוון הבסיסי זה, אוי לא זאת הפרעה, משהו לא בסדר, או... זה טבעי, בוא נראה מה עכשיו התגובה המיומנת.
האמת, פולו-אפ לשאלה שלה, איך התרגול הראשון מבין השתיים שמנית שונה ממיינדפולנס?
כן. אתה רוצה לענות? אני בקו האש.
טיים אוף.
הוא בשבתון. תמו. באיקונימיטי. ב-14 יום של בידוד של קורונה. אז התרגול מהסוג הראשון, זה התרגול של השמטה, זה סוג שלם, זה סדרה שלמה של תרגולים, ג'אנר שלם של תרגולים אפשר להגיד, שבהם בעיקר מה שמעניין אותנו זה לבחור אובייקט, ואז אנחנו מכוונים את התודעה לאובייקט, אז בוא נגיד האובייקט שלי זה פה הפרח הזה, אני מכוון את התודעה לאובייקט, כל פעם התודעה שלי מוסחת, ואני שם לב שהיא מוסחת ואני חוזר אל האובייקט. האינטנשן העיקרי הוא ריכוז. אני רוצה להגיע למצב של ריכוז, אני רוצה את ההפרעות לשים בצד, וכשאני מגיע למצב של ריכוז, זה גם מצב מאוד נעים, זה מצב שיש לו כל מיני יתרונות, כל מיני benefits שונים, ומתוך אחד מהאפשרויות, למשל, מתוך מצב של ריכוז, לחקור את הנפש שלי, את העולם. בתרגול של ויפאסנה, אנחנו גם עושים זה, אנחנו גם בוחרים אובייקט, אנחנו גם בוחרים עוגן. העוגן שאנחנו בוחרים אותו בויפאסנה זה תמיד עוגן שהוא יש בו שינוי. למשל הנשימה שיש בה שינוי, למשל צלילים, למשל תחושות שונות בגוף, למשל הגוף האנרגטי וכולי וכולי. אז אנחנו, אפשר להגיד שבתוך הויפאסנה המובלע התרגול של השמטה, כי יש שם את העניין שאנחנו לא מתפזרים יותר מדי, אנחנו חוזרים אל אובייקט, האובייקט זה כן אובייקט שיש בו שינוי, אבל בתרגול של הויפאסנה אנחנו מוסיפים עוד כל מיני איכויות אל התרגול, עוד כל מיני אלמנטים אל התרגול. אז למשל, אלמנט אחד זה באמת איכויות שאותם אנחנו רוצים לפתח, כמו איכות של מטה. התרגול הוא לא תרגול קר כזה, מרוחק כזה, התשומת לב היא לא קרה, אלא תשומת לב שהיא בעד ולא נגד. תשומת לב שהיא כזאת ידידותית, אכפתית. למשל, זה אחת מהאיכויות, ויש עוד הרבה מאוד איכויות שאנחנו רוצים לפתח אותן בתרגול. או עוד אלמנט, למשל, שיש בתרגול של הויפאסנה, זה האלמנט של ה-inquiry, שאנחנו רוצים לראות את האובייקט, ובאמת להסתכל מה קורה שם. אז למשל, אם אני עם הנשימה, אני רוצה לראות את הפרטים השונים של הנשימה. ואני גם רוצה לראות, למשל, את כל הנושא של דוקה. עד כמה עכשיו דוקה נוכחת? אם אני יכול לשים לב מתי יותר, מתי פחות, תחושת העצמי, מתי יותר, מתי פחות, עד כמה זה קשור לדוקה. אז יש כל מיני חקירות קטנות כאלה שאנחנו עושים כחלק מהתרגול. אז התרגול הוא לא רק מכוונן ריכוז, אלא הוא רחב הרבה יותר.
I'd just like to add to a point about samatha, because largely our practice in the community, in our daily life, will be insight, and its help, insight is really important when we're not months in a cave. We're really right in the world, so we need the transformative power of insight. But insight depends, or vipassana depends, on having an ability to stay with things, because unless we stay with things, they're not going to open themselves to us. If we don't have the power of samatha, it's going to be hard for us to actually hold in our hand a disturbing thought, because we won't have the power of mind to be the witness of what's happening. So it'll be harder for us to work with the materials if we don't have some power of mind to do that. So that's why, for example, in the retreat, we're not going straight into working with materials. We're a lot in the body, we're a lot in breathing. And you can say, well, how is breathing, 20 minutes of just being with my breath, if that's your experience, but how is that helping equanimity? It is, firstly, for developing power of mind, which is sharp and clear, and staying with things, lishot, to stay with, so that it reveals itself. Secondly, shamatha is actually quietening down the system. So it's, in a way, already preparing ourselves. It's doing the opposite from the reactivity that Ron was talking about, the automatic reactivity in life. It gives us a little bit of stillness in our being, where, from which we can look at life. And that gap that we need, and that steadiness we need, is actually also helped by samatha, and not by the not only by the purification process of vipassana or insight. Thirdly, samatha, samadhi, we call it in the big language of the Dharma, it stops karma. In other words, it really shuts down all that process of disturbance. So it's a little bit faking it. We experience the stopping of the chains of disturbing action, activity, influence, thought, subjective world. It actually stops them down, and that really gives us experiences of stopping those chains that cause us disturbance in life. So it's the still pool itself is valuable, and for what we see under the water. If the pool is still, we can see under the water. But it's also helpful for us to experience again and again the still pool. And admit, if we're walking meditation, and we're walking half an hour on the grass, and with concentration, something changes. The concentration changes us, and we can feel the steadiness of us walking in life because it's because of the concentration. So it's valuable, and it has fruit itself. Yes, indeed. I would say that there's a huge resource of skill and guidance and wisdom in the Dharma. So that it's really got so much skill about working with these states of mind and so on. So yes, of course, it's wonderful if we go swimming and we have half an hour of concentration while we swim or dance. It's the same direction. But here we're really working on the fine tuning. I think there was a question before.
כן, אז גם תרגול של סמאדי, יש תרגול שהוא כזה, אנחנו רוצים למקד את הקשב על משהו אחד ואת כל היתר לנסות לא לשים לב אליו, ואז התודעה יפכת ככה, או דווקא תרגול של להכליל, כזה אינקלוסיב או אקסקלוסיב, להכליל ולהכליל ולהכליל, ואז התודעה לאט לאט יכולה לנוח עם הדברים, עם הדברים, עם הדברים, ויש תהליך של אינטגרציה.
ואז יש כאילו תחושה של התרחבות בעצם, כמו איזושהי תחושה של התרחבות.
זה יכול לקחת תחושה של התרחבות, כן.
תודה.
אז מה שאני התכוונתי בהקשר הזה, well-being במובן היותר פשוט שלו, לא דווקא במובן העמוק, להרגיש שבחיים אני, יש איזו רווחה פנימית, שהאירועים לא ככה עליי, שיש לי מספיק משאבים שתומכים בחיים, משאבים בין אישיים, משאבים פנימיים, משאבים חיצוניים, שאני לא כזה בלחץ, זה נותן איזה רווחה וזה תומך בסמאדי.
בכל רם, אז אנשים יכולים לשמוע מאחורה.
כשחקרתי את הקונדישנינג, אז היה לי הרבה יותר קל להיות באקוונימיטי עם כאב בגב או עם גשם, מאשר עם הרצונות שלי או האקשנס שלי. היה לי הרבה יותר קשה לראות אותם, גם כקונדישנס, כי יש סולידיטי כזה. אז זה היה לי מאוד מעניין. קצת בא לי לשתף אתכם בכמה שירים, כל מיני משפטים ושירים, אפשר? קצת מביך, אבל אני צריך. רסיסי עצמי נושרים כשלכת, כמה כבד היה משקל העלה. וגם... זה מביך אותי, אבל נורא רציתי... וגם היה לי, words are to mind, what gravity is to body. ממש הרגשתי כל הזמן את המשיכה הזאת של כמה התודעה שלנו צמאה למילים ואיזה כוח משיכה יש לה. אז את זה רציתי לשתף, אבל רציתי לשאול לגבי החזרה לחיים עצמם. עוד פעם, מדברים על conditions, והconditions של הריטריט הם כל כך תומכים בתרגול, ואני חושבת שגם בזמן של הבודה הוא דיבר של ה-householders יותר קשה לתרגל, אבל היום זה כמעט כאילו ה-conditions של העולם המודרני הם לחלוטין מנוגדים, כאילו כל המשימות והבירוקרטיות והחשבונות והסלולרי והג'אנק פוד והחדשות וכאילו זה כאילו הקונדישנס עצמם הם מנוגדים לדרך הזאת, ואני כל פעם מחדש, כל ריטריט מחדש חווה את הדיסוננס הזה, וזה אני לא יודעת איך להצליח להטמיע את זה.
We have no choice but to go to the unconditioned. That's the bottom line of the whole of the Dharma. That is, as long as we're in the middle of conditions, we will suffer. And it doesn't matter. You think the conditions now are worse than the time of the Buddha? No. When the Buddha, at some point in the Buddha's life, his whole people were massacred, tevach, were totally killed by some neighboring king for some stupid reason. There is the conditions are pain, are as long as we are subject like a puppet on strings, that the changing conditions knock us this we're screens and junk food and coronavirus and the next one and the next one and the next one, we're just like a kind of just knocked about by every wave. We only have one choice, which is to be independent of conditions. That means, yes, we see the conditions, but we stand in our place and we stand in our awareness, just like the Buddha said, be an island to yourself, is exactly what he meant. Be an island. How do you do that? You stand firm with your truth. And the truth is, I'm breathing. This is a disturbing thought. This moment is unpleasant. This moment is pleasant. That's our truth. We stay with our truth and then we are not going to be knocked over by everything that happens because we are independent of conditions as an island. So it's I don't think we just have to kind of keep practicing until the conditions, yes, we see them, including our own death. It's just another bunch of conditions. We just go back to where we came from. And somehow, through all the things we're talking about, we need to find our independence from conditions. They affect us. It's not that we are a wall. They affect us. We see them all. We can cry and we can laugh. But they don't destroy us. Because there's something in us that is spacious, free, and quiet. And so we receive the conditions as they arrive, including our own death. Baruch haba. Visitors. Tomchim kol ha-orchim. Kol ha-orchim shel ha-chaim. Shalom. Leitraot. So we really have to go there. Don't have a choice. Otherwise we're just going to be... What a struggle life is without that. You asked something before, maybe, but I can't remember what it was. No? Okay. Kol Ram. Okay.
אז קודם כל, לא נראה לי שמישהו אמר אין עצמי. ענתה אמרנו, או ננסל. יש עצמי. אבל אולי קצת בדרך שונה ממה שאנחנו רגילים לחשוב. יש עצמי בתור איזה מין מבנה בתוכי, מבנה פסיכולוגי, שמנחס אליו כל הזמן את החוויה. ויש בו היסטוריה ותקוות לעתיד ואני מאוד מושקע בו ואז יש חוויה ואני אומר אני רחוק מהחוויה אני קרוב לחוויה החוויה היא שלי מה החוויה הזאת אומרת עליי יש העצמי הזה והוא פועל ולפעמים העצמי הזה יכול להיות קצת ככה יותר אוורירי כזה שיש חוויה אוקיי פשוט חוויה ואני יכול לשים לב אם החוויה הזאת מרגישה רחוק, מרגישה קרוב, מרגיש שאני שם עם הלב, או שהלב עכשיו אולי קצת יותר ככה סגור או מורפל. אבל בלי שמושקע שם אני בלהגיד, מה זה אומר עליי? כן, לא, וואו. אלא יש איזשהו, אני בן אדם, קורה משהו, אני יכול לשים לב למה שקורה, אני יכול לחקור את מה שקורה, זה ככה, זה ככה, וזה ככה, בלי שהדבר הזה מאחורה, צריך לנחס את זה ולהתחיל להגיד, זה שלי, זה לא שלי, מה זה אומר?
אבל מי מרגיש?
שאלה טובה. יש הרגשה שקורית, אז זה דבר אחד שאנחנו יכולים להגיד. וכן אנחנו יכולים להגיד שיש את העצמי הזה שמספר לנו כל מיני סיפורים בראש. האם זה אותו אחד? לא אותו אחד?
I do want to say that we should be quite compassionate to ourselves because we will be in places of adishut and withdrawing And it's not always a bad thing. We shouldn't turn it into another problematic state. We are moving to equanimity rather than to adishut or withdrawing or shutting the door. But at some times we need to shut the door. And even what I was saying about samadhi before is a little bit like I'm shutting the door now for the sake of, in the end, equanimity. So we shouldn't go down, I don't think we should be too worried about it, but just understand that there is a difference between equanimity and adishut, and slowly we're moving towards adishut, but it's very subtle. Where all of us get caught all the time, just in an ordinary day, oh, I can't take this, I'm going to turn on the TV. Mm-hmm. That's a moment of switching off. You say, okay, it's not a big problem, and it's not a big problem. But it has in it, if you look at it, a little bit of that adishut, I can't take. And it's not a bad thing. What I'm saying is, I'm just saying, all of us, just be okay with adishut is all right. It's needed sometimes, but we're moving slowly in the whole practice towards replacing it with equanimity. And the other question about self, I think it's really important to forget Buddhist theories. Just to forget everything. Forget the word emptiness. Forget the word. The Buddha hardly used the word emptiness, by the way. And as Ron was saying, the language, and that's, I think, the beauty of the early teaching. The Tibetans use the word emptiness all the time. But the early teaching is very beautiful in that it doesn't construct more concepts and theories which afterwards control us. And instead the Buddha said, don't think about any ontological or theoretical concepts about the Dharma. The Dharma is to be enjoyed and practiced. So what that means is, as we're moving slowly, slowly to a bigger view, a point of view, as we practice, the point of view will be less and less tied into a subject, me, me. The point of view will be more free. So we'll be able to see, instead of my breath, the breath is breathing. Or instead of, oh, what's the weather today? Rain is raining. Doesn't have to be personal. So we're moving from a personal place to a less personal place, as well as what Ron was saying. And this, it is true, I think there's something in your question that's subtle and good, which is, at times we can use the practice itself too much as a refuge, or too much as running away. And that's the retreat addictions, that's going off into the cave and so on, and shutting down in the name of practice, and then, yes, indeed, the non-self places, I will neutral, empty, kind of just resting in emptiness. It's actually a mistaken understanding also of emptiness, because emptiness is fullness. It's just emptying of the screen, hamasach, called the me, that filters everything. In that, when the filter is not like that, but is like that, then the world comes in. So the whole discussion of self needs to be understood as what happens when there's more lightness around the self, the world comes in, because we have less filter. And that's an important understanding. It takes us away from the sense of emptiness, kadosh, you know.
או שאני פשוט פחות צריכה לסגת.
את כבר מתרגלת איזשהו זמן, מה הניסיון שלך עם זה?
שאני צריכה לסגת, אבל אני כל הזמן מתנהלת עם איזשהו פחד או ידיעה שאני אצטרך לסגת, ואז קצת קשה לחיות ככה.
אז אני חושב שכן, ככל שאנחנו מתרגלים, ככל שאנחנו על הדרך, ונראה לי שאת יכולה גם ככה להרגיש את זה מהניסיון, מהניסיון שלך, יש איזה מקום שיכול יותר ויותר לנוח לתוך סיטואציות. זה לא אומר שאנחנו לא מוצפים מיליון פעם, ושדברים לא מעוררים אותנו ומכיסים אותנו, ואין את המרווח הזה הרבה פעמים בין מישהו אמר לי משהו ואני מיד זה קורה אלף פעם, אבל לאט לאט יש איזה משהו שנכנס למערכת. זה גם איזה משהו אוטומטי, איזה מין יכולת, מיומנות, זה גם איזה מין תובנה שיודעת לפעמים אני לא חייב עכשיו יש משהו, אני לא חייב ללכת איתו, ונוצר שם איזשהו מרווח פנימי. ובתוך המרווח הפנימי הזה עדיין יש את כל התגובות שלנו, ואם יש לי הרבה פעמים תגובה של מין לסגת כזה, זה עוד יקרה מיליון פעם וזה עוד ימשיך לקרות לנצח באיזשהו מקום. אבל גם אני מוצא עצמי שאני נסוג, אוקיי, אז זה עכשיו את התגובה שנסגה, זה לא צריך להיות, זה לא בסדר, אני לא צריך להיות ככה. זה איזשהו מנגנון שלי פנימי שיכול להיות לו הרבה מעלות, אבל גם מחירים. אז לאט לאט אנחנו רוצים למצוא איזשהו מרחב שבתוכו הדברים מתרחשים, הדברים האוטומטיים, הדברים שאנחנו לא אוהבים, הדברים שהם לא יפים בינינו, שהם לא מוצלחים בינינו, אבל הם קורים. ויש איזה לאט לאט קצת מרחב יחד איתם, בתוכם, להיות עם הדברים, לא מתוך איזה ביקורת.
קשר לי לחיים, כי אני מרגישה שמתוך מה שאנחנו חווים בכלל על כדור הארץ, בכלל שהאדמה היא סופגת, אבל גם כאילו נשארים ברישומים של דברים. זה לא שהיא מכילה ויכולה להישאר ככה לנצח, כי הדברים נוצרים כל מיני בעיות ויש המון המון השפעה לדברים שאנחנו עושים. וגם השפעה על הגוף שלנו, חוויות ודברים שאנחנו חווים, זה לא שהם לגמרי שאנחנו יכולים להכיל אותם ולתת להם לעבור, הם משאירים בנו רישומים.
Well, let's say at the time of the Buddha, he had a different view of earth. He probably thought the earth was endless and could take the whole shit. And now we know that's not true. But just get a sense of where these images are taking us, rather than taking them too exactly. I mean, all the images we're using, and even the language, every word that is being said is limited by context and culture and so on. So being an island to yourself is a problematic image on another side, because with island separate, but yet it has a very beautiful image which we can use. So I think here the same. Just staying with the image of earthiness and endlessness of earth, endlessness of air, endlessness of fire that is beyond us and that can take, you know, I think Ron, did you use the image of the salt and the lake? So it's the same thing. You know, it's just using the image in its metaphorical sense, but not taking it too literally. But the same with language. We have no choice but to use every word is a kind of image, and it's limited.
להמשיך מה שסטיבן אמר, אז באמת הדימוי הוא בא להדגיש איזשהו אספקט מסוים של האקונימיטי. אבל אקונימיטי זה לא אומר שאנחנו מופרדים, שאנחנו לא מושפעים. אנחנו מושפעים, תמיד. אנחנו אף פעם לא מופרדים. ואז השאלה כמה אנחנו יכולים לקחת. וחלק מהעניין זה לדעת כמה אני יכול לקחת. ומתי זה too much, וצריך לשים גבול, זה לא שאנחנו צריכים להיות הפח זבל של העולם. לפעמים זה too much, ולפעמים אני יכול לקחת. אז חלק מהתבונה שאנחנו מפתחים זה לראות גם בהקשר הזה מה הגבולות, מתי מספיק, מתי זה בסדר. זה חלק מהתבונה של הדרך, של התרגול.
ברגע שאני מביאה חמלה עצמית, זה תמיד, תמיד מגיע לבכי, וזה פשוט מדהים לראות איך זה ממש, הכאב, באותו רגע ממש משתנה, והכל כזה, כאילו, כמו המים באמת, ממש נוזל כזה, ועכשיו זה בסדר, לכאורה. אבל מה שאני מרגישה גם בחיים, בחלק מהתרגול שלי, מהדרך, זה שהמון המון חמלה עצמית. ואני כאילו לפעמים תוהה אם זה לא יותר מדי עצמי, החמלה הזאת. כי אני יותר קל לי לתת, להביא חמלה לאחרים דווקא שאני במצב יותר מאוזן, יותר של הלב פתוח, שזה, אני מרגישה שזה מאוד מאוד טוב, אני גם מבינה את זה מאוד, אבל המקום הזה של גם במצבים שהם מאוד מאוד קשים, לא רק פיזיים, בישיבות פה, בתרגול פה זה פיזי הרבה, אבל מצבים נפשיים שהם מאוד מאוד קשים, המקום הזה של ה... זה כאילו ישר מגיע לחמלה עצמית וישר כזה משתפך, זה עוזר, אני לא... פשוט אני תוהה כמה עצמי פה מופרז.
אני חושב שיש איזו דקות, ואני לא מכיר אותך ספציפית, אז אני עונה לך באופן כללי. חמלה במסורת זה מוגדר כיכולת שלי להיות עם הקושי, עם הכאב, עם הסבל. ודיברנו על אויב, קודם דיברתי על אויב קרוב, אויב רחוק. האויב הקרוב של החמלה זה 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 כן זה 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 הרחמים, או להרגיש כלפי מישהו אחר שאני כזה קצת כזה מעל כזה שאני מרחם, או כלפי עצמי מין כזה מסכנות כזה, שזה יכול להרגיש כמו חמלה, אבל זה לא חמלה. חמלה היא איכות, כן, כואב. זה באמת כואב. אני מוכן להכיר בזה שזה כואב. הלב מהדהד עם הכאב של עצמי, של אחר, כי זה כואב, זה קשה, זה מקומם, מה שזה לא יהיה. אבל לא את האקסטרה הזה של ה... כי אז זה כבר הופך להיות הרחמים.
זה לא זה.
אוקיי.
אני יודעת שזה לא... אני יודעת מה זה, כי פעם לפני שהתחלתי לתרגל היה המון רחמים עצמאים. זה כן חמלה. פשוט זה... לא יודעת, אולי בגלל אובר רגישות או משהו כזה, זה משהו שהוא... זה הדרך היחידה שאני צריכה להתמודד. והשאלה שלי זה אם יש עוד כלים או ש... זה גם הרגיש לי אתמול ממש פיזית ש... בתרגול לא הצלחתי בשום מצב לשבת עד שזה היה הדבר הזה, עד שזה פתאום אמרתי אוקיי והתמסרתי לזה וזה באמת, זה שינה את כל הישיבה. אז
כן, אז אני חושב שעבודה עם כאב יש הרבה מאוד כלים ודרכים והרבה איכויות שתומכות. וצריך לראות בדיוק בתוך שיחה, לראות בדיוק לאיזה מקום זה נופל ואיך אפשר אולי להוסיף איזה איכות, איזושהי עבודה. אני רק אתן ככה כמה דוגמאות. אז למשל עבודה עם כאב, אז זה יכול להיות, יש כאב והכאב ככה מושך אותי פנימה וקשה להתמודד. למשל לחפש איזשהו משאב. משאב יכול להיות אפילו ברמה הפיזית מקום שלא כואב. ואז אני יכול להיות עם המשאב, אוקיי, כן, אני לא כל התודעה מקובצת סביב הכאב. התודעה קצת מתרחבת, רואה יש עוד עולם חוץ מכאב. האפשרות הזאת היא להתרחב ואז לחזור ממקום יותר רחב, ואז שוב לאיזה משאב, להתרחב ולחזור למקום. זה למשל האופציה של עבודה עם כאב, ויש עוד הרבה הרבה הרבה. אז אני חושב שהכיוון הזה של החמלה העצמית הוא מאוד חשוב, וזה איכות מאוד חשובה, אבל צריך לראות שיש סל שלם של איכויות וסל שלם של כיוונים שאפשר לגשת. ולפעמים משהו מאוד כבר פיתחנו, ואז דווקא יש משהו, כיוון אחר שטוב להגיע משם.
אני רוצה להציע תרגול משהו אחר עכשיו. יש לנו שעה. אני מציע
פחות משעה.
Till 12:30.
אוקיי, כן.
כן. אני מציע לצאת מהחדר פה, למצוא מקום בודד, לבד בטבע, לשבת שם, find your own place, sit there quietly, על הדשא, תחת עץ, מול שיח, על אבן, בפינה, בתוך הטבע אם אפשר. אפשר, אני מציע לא להיכנס לקיבוץ, אבל יש כיוון זה, יש יותר טבע בגבול של הקיבוץ שם. It's just a very nice thing, in a way, to come out of practice as being too defined, and really just be simple and reflect on where you are, reflect on what maybe you learned, reflect on where you are now with it, a little bit to let things fall into place without getting more staff and more teachings and more practice, but just kind of, and then there is the place of shayachut, connection, relationship, which is very beautiful, and sometimes it just needs us to sit alone and just feel the sense of belonging, the sense of, which is fundamental to equanimity, of course, but really fundamental to the whole practice. The sense of me and the tree, me and the earth. I'm not, again, as Ron was saying, a kind of box that has to struggle with everything coming in, all the conditions. I am with. The tree is with me. The earth is with me. We are together here, the sky above and the earth below. And that sense of really just relaxing and feeling our sense in the world and with the world. And it's good to do it on a retreat when there is a sensitivity and awareness. So I don't think you need to practice specially anything, but of course you're welcome. If you know, it helps to kind of go into the breathing, fine. But it's like time just to let things arise and to feel our sense of being with in this, you know, very special time of retreat. And just be with things as they are, and let things all fall into place that we've been going through the last few days. Okay? So the bell ringer, can you go around? can you go around and sort of collect all the wandering folk from the beyond the kibbutz and the Arab villages and the But I wouldn't go out of the fence of the kibbutz, but we're near the border of the kibbutz here, and it's all nature here. So this, just go a little bit in this direction. You'll hear the bell. Anyway, you'll say it's time for lunch. So you'll be listening for the bell. So that's the for now. Then there's lunch, and then after that there's a rest, and then we gather for a meditation, and then a dana, and then we're gathering again after the dana to wrap things up with some guidance on daily life practice. Okay.